שעוסקים כיום בהלכת נידה, אז בהלכת נידה יש בעצם שני חלקים. החלק הלימודי העיוני והחלק הלימודי המעשי. והחלק הלימודי המעשי זה לא פחות מהחלק הלימודי העיוני. בכלל יש כאלה שטועים שבשעה שלומדים מיחס נידה הם משייכים את זה לכל מסיכת נידה. וזה לא כך. כי מסיכת נידה שיש לה בערך כמה הים בייס דפים, אז רובי ככולו שני שליש מיחס נידה זה לא בקשר לתומס נידה, לא בקשר לאיסור נידה בין אישו לביילו, אלא תומס נידה. לגבי תרומה, לגבי ביאז במקדוש וכולו וכולו. רק שליש מכל מסיכת נידה מדברת בקשר לאיסור נידה בין אישו לביילו. בכלל בנושא הזה של איסור נידה ותומס נידה, מה מביא את מה? האם התומה של נידה יוצרת את האיסר, או האיסר של נידה יוצרת את התומה? על זה דן כבר רבי יוסף אנגל בספרו. בכל אופן, הלכת נידה בשולחן ערוך מורכב בעצם מארבעה דברים. הראשון זה כל הדינים בנידה, שבעה סיומים, ספירה, מכה בויסו מוקוים, הצדודים, היתר של מרס, כל הדברים האלה הם הפרטים בהלכת נידה, זה חלק אחד. חלק השני זה וסטס, הסוגי בפני עצמו. החלק השלישי זה כתמים, גם סוגי בפני עצמו. וחלק הרביעי זה חציצה בטבילה. כל מה שקשור בטבילה הוא בראשם הנושא מה חוצץ. מה? לא, זה חציץ, חציץ זה דין של חציץ, בסתם מקבועס, אין כל כך דין של חציץ כמו שיש אצל אישו בטבילוסו. הרבה יותר מקפידים בזה. ברור שחציץ בטבילה הם גובלים אחד בשני, טבילה וחציץ, אבל חציץ זה הדין, מה מפריע בטבילה בקשר לחציץ? זה ארבעת הדברים. יש כאן דבר מעניין, זה יוצא מן הכלל. בדרך כלל, כל הדרבונון זה בעצם סיוגים. זה כמו שאדם יש לו גינה יפה, פרחים יפים או פירות טובים, והוא לא רוצה שיקחו את זה או יזיקו את זה, מה הוא עושה? הוא עושה לגינה או לפרדה שלו, הוא עושה גדר. הגדר הוא שאתה לא יכול בכלל לגשת לא לפירות ולא לפרחים. כי הגדר מרחיק אותך מזה. איך זה בשפת חכמים? סיוג. כל הסיוגים זה מדרבנן. עשו משמרת למשמרתי. יש יוצא מן הכלל. חשבתם על זה פעם? איפה יש סיוג מדאורייתא? שמה? שמה? וסטה זה לא סיוג? לא, לא. וסטה זה... שאלתם מזו, זו שיטה אחת, זה כבר עומד על נוידה ביהודה. ואל אישו בנידס תמושו לא יסיקרוב. לא כתוב שלא תבעל אותה. לא יסיקרוב, למדים את זה כל מיני קריבה. זאת אומרת, קריבה סרייס נכללת לא רק, לא רק תשמיש, אלא אפילו קריבה. חיבוק, נישוק, וכל הדברים האלה. נו, זה סיוג. ומצד שני, התורה קוראת לזה לסיקרוב. נו, יש עוד אחד. פסוק מפורש, זה סיוג. מדבר שקר תרחוק. לא כתוב שאסור לומר שקר. אפילו הגורם של השקר אסור. דרך כלל בכל אווירה זה הגוף המעשה, אבל לא הגורם. אתה צריך להתרחק אפילו מה שגורם את השקר. אותו הדבר בנידה. הם שני הדברים האלה, לא רוצה להיכנס לצד העיוני בלוי סיקרוב הזה, אם זה... אם כולם סוברים שזה דאורייתא, זה כבר מסע ומתן מפני עצמי. אבל בפשטס, לא יסיקרוב זה כל מיני קריבה, קריבה סרייס זה סיוג. מדבר שקר תרחוק זה סיוג מדאורייתא. זה שני הדברים שהם יוצאים מן הכלל, שיש סיוג מדאורייתא. בכלל, הנושא של נידה, זה החלק המותר והאוסר בבעילה והמותר והאוסר בדומים. לא כל דם נידה, לא כל דם שיוצא מהאיש או מויס או מוקרים אסור. מדאורייתא זה רק ארבעה דמים וברחוק גם חמישי. כמו שהמשנה אומרת בנידה יוטס, חמיש אדומים תמאים באישו, או אודוים, והשוחר, השוחר, צבע שחור זה לא צבע אסור. אבל אני חושש שהוא היה אדום, רק הוא התקלקל, הוא לקה. השוחר מצד שוחר הוא דם, הוא מרת אור. אבל היות שיש חשש שזה היה אדום והתקלקל, אני עושה גם את השחור, אבל מצד חשש. בעצם זה רק ארבע, מדאורייתא זה רק ארבע אדומים. מה השני? כקרן קרטום, קרן קרקום, וכמי מאדומו, וכמוזוג. במילים פשוטות, אדום, סגול, וארגמן, וורוד.
סגול גם?
כן. הנה הפורכס, או מעל הפורכס, זה הכל בסגול. זה בורדו עם סגול, זה בורדו סגול. בורדו זה נכלל בזה. בורדו זה אדום עם סגול ביחד. זה בורדו וסגול. זה אילו אדום, תקף, בהמשך השיעור נראה את זה בצורה מעשית. אילו ארבעה עם צבע ארגמן, זה אדום עמוק. וסגול וורוד. אילו מדאורייתא. ויכול להיות שאישה תראה דם, והדם הזה יהיה טהור, ואין שום ספק שזה דם. אז על זה אומרת הגמרא, מאיפה אתה מוצא דבר כזה, שיכול להיות איך תמצא, שאישה תראה, ממש, תראה דם, וזה יהיה דם טהור? אומרת הגמרא, מינולון, מינולון די כדם טהור באישו, דילמו, כל דם, דאוסה מינו, תומי, כל דם שיוצא ממנה זה תומי, אומר חמי בר יוסף, אומר בואי שיהיה, אומר קרו, פורש הפוסיק. כי יפול ממחו דובר למשפוט, בין דום לדום, בין דם טוהר לדם תומי. יש שני סוגי דם, וזה נקרא דם. זה דם, וזה דם טוהר. איך הגענו לארבעה מדאורייתא? אולי זה רק אחד. אז על זה בהמשך הגמור רואים שיש פעמיים בתורה מקור דומיאו. דומיאו לא שם רבים. כתוב דומיאו דומיאו פעמיים בתורה. פעמיים רבים זה ארבע. אז אילו ארבעה צבעים הם אסורים מדאורייתא. קלסידס. מה זה דם טוהר? דם טוהר זה פשוט דם ממש. אבל למשל, אם יש לה פצע בבוי סמוק, בכלל, כדי שתבינו יותר ויחסנידה, הרחם של האישה בעצם מורכב משלושה, זה הכל ביחד, אבל זה מארבע חלקים. החלק הפנימי נקרא רחם, או נקרא חדר, או נקרא מוקר, והיא גילסו אס מקור דומר. החדר הזה הוא הרחם, וממנו זה המקור של הדמים. שלוש שמות יש לזה. חדר, מוקר ורחם. אבל הרחם בכלל הוא שם כללי. יש בו עוד דברים. מה? חדר זה רק חדר. מצוין. אז מצוין. עכשיו החדר עצמו הוא כמו תפוח, אבל זה מחובר עם צוואר. הצוואר הוא באורך 8 סנטימטר בדרך כלל. אז אם תיקח את התפוח עם צוואר של 8 סנטימטר ותהפוך אותו, זה ייראה כמו הגס. מה שמבדיל בין הגס לבין תפוח, זה התפוח הוא לגמרי רק הגלגל. אבל כאן זה עגול עם צינור שנקרא צוואר. זה בעצם הגודל של הרחם, זה בגודל של האגרוף של האישה. באותו גודל של האגרוף שלה, זה גודל הרחם שלה. פילי הבוירש, אם שם יוצא ילד, זה עם ראש ועם כתפיים, זה עם גוף, ראש.
זה
נמתח. לא, בטח זה נמתח. עכשיו יש לזה עוד חיבור, לצוואר, כמו שאמרנו, זה הרחם הוא עגול, הצוואר הוא צר וארוך, כמו צוואר, ובערך אורך של 8 סנטימטר, וזה מחובר לפרוסדור, היום קוראים לזה, בשפה של היום, קוראים לזה או נרתיק או לידן. בשפה של פעם, זה פרוסדור. אז רחם, צוואר הרחם ופרוסדור. המקור, צוואר הרחם והנרתק. עכשיו לצוואר הרחם, גם הרחם וגם צוואר הרחם כולו בנוי משרירים. וזה, אותו גודל של אגרוף יכול להכיל בקרבו לא רק עובר, אלא גם השליה וגם המים של השליה. השליה זה קוף כזה מרובע, מלבני, מלא מלא עם כל מיני עיקרי ורידים כאלה. אמרי שרשים, מלא מלא. ממש כזה... אולי באותו אורך, אבל יותר רחב. וזה נמצא בתוך שקית. השליה זה החלק המלבני, השליה זה מה שעוטף, ובתוכו ישנו מי השפיר. תארו לכם שאותו אגרוף, אותו גודל רחם, שבגודל אגרוף מגיע בזמנים מסוימים ובהיריון מסוים, אם האישה יולדת ילד של 4 קילו, היא סוחבת איתה 12 קילו, פי 3. 3 קילו, היא סוחבת איתה 9 קילו. כל פעם הגודל של העובר, כי השליה עם המעטפת, עם המים, זה פי 3. 3 קילו, זה 9. 4, זה 12. וזה 12 קילו בגודל של אגרוף?
לא, זה גודל.
מה גודל?
הרחם.
איך הוא גודל? איך הוא גודל? הוא גודל כמו ילד גודל.
הוא מתרחב, זה
שרירים. אותו, זהו, זו הנקודה. הרחם וגם צוואר הרחם הוא שרירי, וזה כשאישה מגיע ללידה, הצירים שלה זה בעצם הפעולה השרירית של הרחם שמתרחב לקראת הלידה. כן. ואותו דבר, אחר הלידה, יש כאלה שיש להם צירים מאוחרים, אחרי הלידה שזה שהרחם מצטמק. הגודל של אגרוף יכול להכיל בתוכו חלל של 12 קילו. מה שזה? פילי, פילי הברירה. מה משפילי הברירה? עצם הלידה, זה לא פלא שמאויס המוקום יוצא ראש, מילא כתפיים, המיילדת מקפלת את שני הכתפיים. כן, תאומים זה לא אומר שזה 24 קילו. תאומים זה אותו 12 קילו. רק כל אחד זה פחות בקילו. כאן היה אברך, שמה מרוסיה? כשהיה ברוסיה, אמרו לו שיש לו תאומים. טוב, הרמה הרפואית של רוסיה הרי זה שם דבר. תאומים, קיצר, לאחר מכן, בהמשך ההיריון, אמרו לו שזה שלישייה. כן. ולקראת הלידה, אז עם כל אמרו לו שיש לו רביעייה. טוב, הוא כבר לא הסתכן והגיע לארץ. לקראת הלידה אומרים לו חמישייה ודאי. ובלידה היה שישייה. וקוראים לברך הזה גם כן סגל. מי למד כאן תקופה קצרה מרוסיה. אז ברגע שאמרו לאישה שיש חמישייה, אז היא אמרה, רגע, אמרו לי רק, בהתחלה אמרו לי רק שיש תאומים, אולי תחפשו, אולי יש עוד אחת. כן, כל אחד היה בגודל של קילו. כן, כן. ומשרד השיכון נתנה להם, זוכר את זה כאן, נתנה להם דירה ממשרד השיכון בחינם, בשכירות. וגם כן אחת או שתיים עוזרות שיעזרו עם השישייה. טוב, היו כאן אברכים שהיה להם שלישייה, זה גם כן היה אברכים שהיו כאן שלישייה, אבל שישייה, זה היה בהיסטוריה. טוב.
לפני כמה שנים.
זה משהו בערך בין 13 ל-15, בין 13 ל-15 שנה. היום אני לא יודע בזה. כן, בהתחלה כן. בהתחלה אני דיברתי, בהתחלה אני דיברתי עם הסגן, שר השיכון, הרב רבינוביץ', הוא כבר בגן עדן, הוא גיסו של הרב טוביה בלוי, והוא היה סגן שר השיכון, הוא היה כל כך מוצלח, שאפילו בממשלות של השמאל, השאירו אותו. הוא היה מאוד מוצלח, והוא סידר את זה, שקיבל את הדירה. טוב, בכל אופן, זה הכל מראה, אתם יודעים מה זה? הכל מאותו גודל של אגרוף. זה פילי הבורא שאי אפשר לתאר את זה. אפשר לתאר את זה. עכשיו, אם יש מכה, או ברחם, או בצוואר, או בנרתיק. אז בנרתיק ובצוואר, אין שום ספק שזה, זה לא דם נידה. זה דם, אבל זה לא דם נידה. זה דם מכה. אפילו מכה בתוך הרחם, זה גם כן לא דם נידה. אבל אז צריך שידעו ברור שזה, אבל זה ישנו בקוף פיזיין, כל הדברים המכריחים ומאלצים, שאתה יודע שזה דם מכה ולא דם נידה. אבל הרי לכם, דם, אין שום ספק שזה דם, אבל זה דם טהור. דם מכה זה כמו דם שיורד מהאצבע. אם ירד מהאישה, דם מהאצבע זה טמא. זה אותו דבר, זה דם מכה. הדבר השני, זה דם מלמעלה מהרחם. בתוך הרחם, איפה שהשחלות של האישה נמצא מעל הרחם, שמהשחלות יורדים שתי חצוצרות, ואחת לחודש יורד מהשחלה, כמו שיש בים אצל גבר, יש שחלות אצל אישה. אבל זה נמצא מעל. מזה יש שתי צינורות, חצוצרות, שיורדות לתוך הרחם. ואחת לחודש יורדת ביצה, ביצית. והביצית, כשהיא יורדת, היא צריכה להבקיע קרום מסוים. לכן, אפשר, זה הדרך כדי לדעת מתי הביצית יורדת, ואז זה יכול להיות פריון, אז יכול להיות מפגש של הזרע עם הביצית. החום של האישה עולה. אם סתם ככה האדם, החום של האדם זה 36.5, זה עולה עד 77.5. זה אחד משלושת הדברים אם רוצים לדעת מתי הביצית יורדת. מתי הביצית יורדת. אוקיי. אז זה יורד, ואז תוך כדי הטיול הזה בחצוצרה, והיא נופלת לתוך הרחם, אם אותו ביצית נשארת משום מה בתוך החצוצרה, זה משהו חריג מאוד, הביצית, ולאחר בעילה שהזרעונים של הזרע נפגשים, זה נושא בפני עצמו, נפגשים עם הביצית ומפרים אותה, אבל מפרים אותה במקום צר מאוד. חצוצרה זה דבר צר מאוד, זה פחות מאצבע, אפילו. זה מקום צר מאוד. ואז יש איסורים מאוד גדולים לאישה, משהו שבלתי נסבל. ואז יש חשש של הריון מחוץ לרחם.
איסורים?
איסורים נוראים, כי הביצית גודלת, וזה יכול... לא, אם היא לא... זה חריג. אבל זה המושג שנקרא הריון מחוץ לרחם. האם יש דבר כזה מוכרח מיד לסדר, להוציא את זה. זה חריג. בדרך כלל זה נופל לתוך הרחם, ושם כל הדופן של הרחם מלא כלי דם, כל כלי דם אחד, זה נותן זה, זה נותן זה, זה נותן זה, כל הכלי דם מסביב לרחם מזינים את הביצית. אז זה גודל וגודל עד הלידה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה נושא רחב בפני עצמו. בימי העיבור קורה דבר מעניין. ברגע שהביצית התחילה להיפרות, זה אוטומטית, אוטומטית, הכל בשגוח הזה בוירה, אותו צוואר של הרחם, כן, בגודל 8 סנטימטר, יש לו שני פתחים. פתח אחד, צוואר הרחם הפונה לתוך החדר, לתוך המקור, והחלק השני שפונה לעבר הנרתיק. וכל הזמן זה מצומק. זה שרירים מצומק. הפתח הראשון כלפי הרחם והפתח למטה בכל האורך כמו דבק מגע. נדבק. ואז כשיושב על... הרי העובר יושב על הצוואר. כן? זה, כמו שאמרנו, זה תפוח וצוואר. כשהוא גדול גודל, הוא יושב על הצוואר. נו, אם הצוואר ייפתח, יש רחמון הנצלן, הפלה. שמונה סנטימטר. אולי זה... כמה? לא, 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 לא. לא, לא. אני לא אתווכח איתך, כי זה דבר ש... נה, זה ספר ונח זה. אפשר לבדוק את זה. לא יודע, אפשר לבדוק את זה. אם זה סנטימטר או זה שמונה סנטימטר. אני לא בלעתי את זה עכשיו, אבל זה... מזמנים עברו, אני יודע שזה ככה. אולי אני טועה. לא, 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 זה ודאי שלא. שמונה מילימטר? אתה יודע מה זה שמונה מילימטר? נגיד סנטימטר. לא, 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 לא. לא, בקיצר. לא. בכל אופן, כך או כך זה אפשר לבדוק את זה. לא, על זה צריך לבדוק. כן. עכשיו זה נדבק, ולכן יכול לשבת על זה 4 קילו עם המים, עם הכל, זאת אומרת 12 קילו יושבים על הצוואר. כן, וזה, כיוון שזה נדבק. פה היה אברך, שאשתו סבלה מהנקודה הזאת, שזה נפתח כל הזמן. אז מה הם עושים? פשוט תופרים את זה. בהרדמה מקומית. כן, ולפני הלידה, בחודש התשיעי, היא צריכה להיות בשמירה. פשוט תופרים את זה. כן, פשוט מאוד.
מה זה ההפריה?
זה נושא בפני עצמו.
טוב.
אם יש פלא, אז זה הפלא היותר גדול מהלידה ומהעיבור בלידה. הפריה זה הפלא העוד יותר גדול. טוב, עכשיו ככה, אנחנו עוסקים בדם טהור. אז עכשיו דם, איך אמרנו, דם מכה זה דם טהור. כן. עכשיו מעל, כן, מעל הרחם, מאיפה שהשחלות נמצאים, יש נקב שנקרא בהלכה לול. זה בין, זה מעל, אם ניקח את האגרוף, אז בתקרה של האגרוף, בתקרה של הרחם, יש חור, זה נקרא לול. אם יורד משם דם, זה דם. אבל זה דם טהור. דם מעלול. זה השני. יש עוד דבר, החטים זה מאוד מעניינת. דם, 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 שבא מהמקור, בא מהרחם, נו, והוא יהיה דם טהור. ימי טהור. זה מעניין מאוד, כי זה, כי זה, כי האיסור כאן, האיסור הוא זמן והיתר הוא זמן. הנושא של נידה זה בזמן הזה היא, היא נידה, ואותו מקור, אחרי זה מחלוקת של לוי ו, ורב, אם זה שתי מקור, אבל אנחנו נוקטים את הזה שזה מקור אחד, אותו מקור. הדם הזה זה דם תומי, ברגע שזה מגיע לאחר שבעה ימים אצל זוכו, השבועיים, אחרי זה זה, זה, זה דם, דם תויר, וזה שבוע, סליחה, שבוע בזוכו ושבועיים אצל, אצל נקיב. דם תויר, זה אותו, זה ממש דם, אבל זה דם תויר. הרי לכם שלא כל דם שיוצא מהאישה, מה? זה דם, התורה לא עוצרת את זה. זה עוד מגיע מאותו בית חרושת, מאותו מקום. רק הזמן, אתה רוצה דוגמה? איך יום השבת הוא יום אחר מאשר יום חול? זה אותו יום. התורה עשתה את היום הזה יום קדוש. התורה עשתה מהדם הזה דם טהור. כמו ששבת זה מושג בזמן, כך הדם הזה הוא מושג בזמן. עכשיו יש עוד דבר, יש דם פסולים. דם פסולים זה דם טהור. זה כמו צנצנת דיו. ממש, הקדוש ברוך הוא ברא את האישה, ש, 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 שכניסה לא יסמוקם יש קרום. הקרום הזה, בירושנו מפקיעים את זה. אבל, יש כאלה שנבעלים שלא מצאו, אז זה, זה לא מדובר, לא מדובר על אישה בת 20 או בת 22. כל הנושא הזה של טיינס פסולים זה בגיל 12. מגיל 12, אז שיש חודשים זה הגיל של, של, של בוגרת. אחרי זה יש כאלה בכלל שאחרי הגיל הזה אין להם פסולים. יש כאלה שבמשך הזמן זה מתבלה קצת והולך לצדדים. אז, אבל האדם הזה, תראו לכם, בוא נגיד, אישה בת 12, שיש לה פסולים, יש מאחורי הפסולים, דם פסולים כמו צנצנת של דיו. ברגע שמפקים את הפסולים, נשפח, וזה דם טהור. זה דם טהור. אבל למה, זה כמו דם מכה. אבל החמירו בזה, מצד הרחוקה, זה סיוג, סיוג של חכמים. אגב, אם תגיעו לידי הבנה בצבעים, במעשים, אז תדעו שאפשר, אפשר להכיר מיד על דם, אם זה דם, אם זה דם נידה או זה דם פסולים. בשני דברים, לא פוסקים על פי זה, אבל לא פוסקים מצד חומרה, אבל דם נידה הוא מאוד סמיך. כשזה הוא מתייבש, הוא מתקרש, מלשון קרש. הוא נהיה עבה. אתה מרגיש את זה כמו שאתה מרגיש. כל דבר ממשי. דם פסולים לא מקריש. הדבר השני, דם נידה הוא סמיך, ודם פסולים זה אותו דבר, זה לא, זה דבר שני. דם פסולים הוא מימי. הדבר השני אבל הוא, כלומר, מפני שהוא סמיך הוא מתקרש, מפני שהוא מימי הוא לא מתקרש. אבל אדם השני, דם, נידה, זה אדום, 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 אדום כמו, כמו דם שיורד מהאצבע, ודם פסולים וברוד. אבל כשאתה רואה למשל את הסדין, ואתה רוצה לדעת אם הסדין הזה, זה שאלה של רמת, רואים המחסטשמש, או שזה פסולים, בפעמים הראשונות אתה מיד יכול לראות. אם זה סמיך, אם זה מתקרש, ואם זה בצבע ועוד. אבל מחמירים בזה, אבל פי שיודעים שזה, שוב, מצד הרחוק. אבל הרי לכם ארבעה דמים שהם דמים טהורים. לכן לא כל דם שיצא מהאישה זה דם טמא. יש מושג שזה בסוף הלכת נידה, שיש, טוב, יש מושג אחד של, שהיום זה לא מעשי בכלל, וכל ספרי השוטים מלאים את זה, כל ספרי השוטים. כשמביטים בספרי השוטים, ואתה שומע על אותו אישה שראתה דם מחמת תשמית, תשמיש, מה שנקרא רמת, רוי יומח מסתשמיש, אתה כל כך מרחם עליה, אפילו זה לפני 200 שנה. היא כבר ניסתה עם כל היצות האלה, עם שפופרת, עם כל... וזה כבר הפעם השלישית. והרב הזה אומר, אני לא יכול לעשות כלום. לא יכול לעשות כלום. מה קרה? שבשעת תשמיש, היא הרגישה שדם מהמקור. רואי עוד דם מהמס תשמיש. זה מלא, אל תראה בי, אני יודע ביהודה, שאלה מיישיב. כל ספרי הראשונים והאחרונים מלאים איזה מרמת ומה עושים, והאישה מפחדת לעשות את הפעם השלישית, כי אם תעשה את הפעם השלישית, וזה גם לא יצלח, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד.
עם אותו בן אדם.
עם אף אחד.
זה פעם שלישית בגבר השלישי.
כן. מה? זה משהו נורא. היום זה לא קיים. למה? פשוט מאוד. פעם אם הרופא היה צריך לבדוק אם הרמת זה מבפנים או זה מהצדדים. לכל היותר הוא היה יכול להדליק נר או לשרוף את האישה. אבל היום יש דבר אחד, ראשית כל יש מכשיר שלוקח את המקום הצר הזה שלא יישא מוקרים, ומרחיב את זה כמו שמרחיבים ברכב, רוצים להעלות את הרכב. יש דבר כזה, כך יש מכשיר שמרחיב את המקום, והרי כמו שאמרנו זה שרירי, ואז בפנס, לא צריך להיות רופא לזה, יכול להיות אחות פשוטה. רואה? לא, זה בצד הזה, בצד איתו, רואה? אין היום המושג הזה של רמת, כי לא מחכים ולא עושים פרופרת, לא נכנסים לכל הדברים האלה, מיד הולכים אפילו לאחות, ומיד היא מרחיבה את המקום, פנס, היא רואה האם זה מבפנים, וזה כמעט נדיר שזה יהיה. ואם כן, מיד מטפלים בזה, לרפא את המקום. כי אפשר לגשת, פעם לא יכלו לגשת שם. היום אפשר לגשת, עם הכל, עם אלקטרונים, עם כל מיני, עם כל מיני דברים כאלה. ומרפאים את המקום, אין הנושא הזה של רמת, אין. אז למה יש סימן קוף פי... מה?
היום את הרגושה
של... זה.
זה הסיבה.
זה נושא בפני עצמו, מה זה הרגושה? יש לו שלוש דרגות בזה.
הוא היה במסטש מסתדל הרגושה, שהרגישה שנכתב את עוד המאה.
לחומרי זה גם היום. לחומרי, היא מרגישה, זה מרגישה. השאלה, מה זה הרגושה? זה שלוש שיטות בזה. טוב, בכל אופן, זה קוף סימן קוף פי זין, שלמה זה לא יכולים ללמוד את זה היום. אבל כן לומדים רק את החלק של מכות, דם מכה. שם לדעת מה זה מכה, איפה אפשר על פי סבור לדעת מה זה מכה. היום גם את זה שואלים לאחות ויודעים איפה זה. אם זה בנרתק, אם זה בצבא הרחם, או אם זה ברחם. זה אפשר לדעת את זה היום. אבל, כל פנים מבחינה לימודית, שימי קוף פזיים, זה עושה... הבעייתי זה ברחם. טוב, עכשיו... מעניין מאוד שיש הבדל גדול בין ביטויים, שמות, ביטויים של תורה לבין שאנחנו רגילים היום. איך אתה קורא למשל לדם? דם זה אדום. מה זה אדם-דם? אדם-דם זה קצת... ביידיש לזה הגדרה מאוד, ביידיש לזה הגדרה מאוד יפה. גפלמת. גפלמת זה, זה לא אדום. אין לי דעת התרגום. זה משהו מימי יותר, משהו קרוב לאדום. זה אדם דם. ומה זה, מה זה ירקרק? שוב אותו הדבר. יש ירוק, יש ירקרק. קצת. בתורה זה בדיוק לעבר. אדום זה אדום, ואדם דם זה יותר אדום. אדום שבאדום. וירקרק זה ירוק שבירוקים.
בתורה.
זה מאוד מעניין שיש הבדל כזה. עכשיו... עכשיו בקריה גם כן, כן. קריה בכלל זה פשט שנתלש, טוב אני לא רוצה להיכנס לזה. היום בלשנינו קריה זה צבע החזק ביותר. בוא נתרכז יותר בפרטים. אדום. אדום זה ארבע מהחמישה אדמים הטמאים באישה. כותב על זה הצמח צדק בסימן קוף חוף ד' בתשובס שההבדל בין אדום לאדום בתוך הארבע האלה זה לא רק הבדל בכמות האודם, זאת אומרת יש אדום ויש אדום עוד יותר חזק ואדום יותר ואדום פחות, זאת אומרת בכמויות של הצבע האודם בתוך אדם הזה. לא, תשובה שלמה, זה הבדל באיכות והצורה. בוא נאמר ככה, זה לא רק הבדל בכמות, זה הבדל בצורה. למשל, האדום והסגול, זה לא שבאדום יש יותר אדום ובסגול יש פחות, או להיפך. זה שני דברים, זה שני צורות. יש צורה של אדום ויש צורה של סגול. יש צורה של סגול, יש צורה של ארגמן, יש צורה של ארגמן, ויש צורה של ורוד. וזה מאוד נכון, ואומר הכריח על זה. אם תאמר שזו שאלה של חוזק, אז הכי חזק זה, זה, זה מה שנקרא במשנה אדום. אומרת הגמרא על זה דיו ממנו, אם זה חלש יותר זה טהור. אז החלש יותר של האדום הוא הרי יותר חזק מהקרן קרקום. אם אתה אומר שזה הולך לפי הכמות, אז איך אתה אומר שהחלש יותר של הקודם? הוא הרי יותר חזק מהשני. ואותו דבר, החלש יותר של השני הוא יותר חזק מהשלישי. אז למה אתה אומר שזה טהור? אז מכאן שזה לא הכמות של האודם, אלא הסוג והצורה, זה יסוד מאוד חזק. שהצמח צדק אומר את זה, בעצם גם האורך השולחון, אבל הצמח צדק זה שם, בקוף חודל זה סימן, סימן שלם על זה. טוב. חום. מרא חום. מרא חום זה מרא טוהר. אף על פי, איך אומר בסדרי תארה, בסדרה דאיר הוא אומר, זה כמו משקה הקפה. כמו קפה. קפה זה... זה חום. קפה. לא קפה שחור. קפה רגיל, גרעיני קפה. גרעיני קפה. גרעיני קפה זה חום. חום זה תואר. גם ברוך השולחון, חלילה להחמיר בברוין. אומר ארוך השולחון, חלילה להחמיר בברוין. בחום. אבל כנגדם, גם אבי סמיר, וגם אבי שלימה, עכשיו התפיסו את אבי שלימה, בצורה כזאת יפה, אחד הפוסקים הגדולים ביותר, שכולם מתחשבים בו, הם מחמירים. ואולי מפני שהיו הונגרים. כי בהונגריה החמירו בחום. כמובן שמדובר על חום קיה, לא חום בעיר. חום בעיר אף אחד לא. וגם בזה יש הבדל אם המחמירים זה רק במרזנם או בקטם. כי אפילו שאלו שמחמירים במרזנם לא בקטם. כיוון שקטם זה דרבונון, והחום זה גם כן חומרה, הממילא לא עושים חומרה על חומרה. אבל למשל, אני עוד הכרתי אותו, הראש בזן של אידך רידיס, אריה פריינד, הוא היה פויסק, ידע טוב מאוד ביחס נידה, והוא בא מהונגריה, והוא ידע שמחמירים, בהונגריה מחמירים בחום. כשהוא הגיע לכאן, הוא שינה את דעתו. והקל בחום, כמו שאריה פריינד. הוא היה רגיל, כמו שהונגריה רואה, שזה לא ככה, כל השאלה, רוב השאלות זה בשמה. מה בעצם החשש בחום? החשש בחום זה על דרך האדום והשחור. השחור זה מרי טוהר. אבל אדום של הקר הופך להיות שחור. אם אדום של דם יעמוד מול השמש, יכול להיות שהוא יהיה חום יותר. אז כמו שאתה מחמיר בשחור מפני שזה אדום של הקר, זה החשש של אדום כהה, אולי זה אדום של לוקו. עכשיו ידיעה כללית, הרי כולם זה יונגלייט כאן, לפני הופעת הווסת, בכלל, טוב, לפני הופעת הווסת, האישה מרגישה שהלחות בויסרמוקוים הוא בצבע צהוב. ואחר כך זה נהיה חום. ואחר כך זה נהיה מרתומה. כי האישה הרי בנויה לגמרי על מחזוריות, גם במחזוריות הזמן וגם במחזוריות הנפש. וזה אחד מהדברים שהאברך צריך לדעת בהלכה שלום בית. הגיע אליי פעם אברך, הוא אומר, לא ידע, הוא חי עם אשתו כל כך טוב. ויש זמנים כאלה שהיא כל כך עצבנית ונותנת לו על הראש. הוא לא מכיר את אותו אישה. אמרתי לו, תשים לב, אם זה לא לפני הופעת הווסת או בווסת עצמו. מחרת הוא מגיע, הוא אומר, כן, 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 כן. אז מה אני אעשה? אז מה תעשה? תשתדל ממש לפני הווזת, בזמן הווזת, להיות מה שפחות בבית. כי האישה בנויה לא רק על המחזוריות בגוף, זה פועל גם כן, כיוון שהכל הולך על שריריות. מי שיודע קצת ברפואה, יודע ששרירים ועצבים הולכים ביחד. בכל מקום שהשריר נמצא, נמצא עצב. הם הולכים ביחד. אז ממילא הפעולה השרירית הזאת פועלת גם כן על העצבים. לכן זה מתבטא גם כן בעצמים של האישה, שהאישה היא הרבה יותר עצבנית אז. זה דבר שכדאי לדעת את זה. ויש לזה השלכה הלכתית גם כן. כי ברגע שלפני הופעת הווסת, והאישה, לכאורה זה הכל בסדר, האישה רואה צהוב, הצהוב הופך להיות חום, צריך קצת להיזהר מקשר של בעילה. כי זה יכול להיות ממש. אני לא מדברים עכשיו על הצד ההלכתי של, של פרישה לפני הווסת, אבל צריך לדעת את זה, זה יכול להיות דבר כזה. אוקיי, זה סתם ידיעה. אם יש דבר כזה, מותר לבדוק. הבעל לא צריך להגיד לאישה שבדוק, אבל האישה הרי כתוב ככה שהאישה בודקת. כן, כן, אבל אני אומר, צריך לדעת, זה ידיעה שצריך לדעת את זה. יותר מזה, רבי שפייסר פרנק, שהיה רבה של ירושלים, כשהגיעה אישה עם בדיקה של עד, הוא לקח את העד והריח את זה. הוא אמר, תבואי בעוד 4 שעות. היא באה בעוד 4 שעות, היה לה מחזור. אז הוא הריח בה, כי כמו שאמרת לכם, זה צהוב, נהיה חום, חום נהיה אדום, המחזור זה לא רק אדום, הריח הוא מריח מאוד חריף. חריף מאוד. אז הוא מרגיש בשאלה שלה שעוד היה יכול איכשהו להתיר. הוא היה ספק, הוא הריח, מה תבואי בעוד 4 שעות. ויש, יש, יש בהלוך, תלמדו בגמורה ביוטס, הלאה לגבי... עכשיו עוד דבר. כן. מה? מה? לא, זה מרתור, אבל זה טוב שלדעת את הדבר הזה. זה תהליך. יש דבר שצריך מאוד לדעת את זה.
הרבה פעמים
בשביל נקיים
יש כאלה, צהוב, מריח, חריף, אז אתה כל הלכות שם
כן, טוב. עכשיו, מרת צהוב. כן. מה זה, מה זה מרת צהוב? בהלכה, כן, עוד דבר. זה מאוד חשוב. אתה לומד את הגמרא, רבי יוחנן, אמורים, פי. אני לא יכול זה דומה. אני לא יכול לראות בדם. אז אותו בחורצ'יק או אברך, שכבר עמיד חופה ויודע, הוא יודע במארס טוב, הוא עשה שימוש. הוא כן יודע, רבי יוחנן לא יודע. כל מיני אמורים, הוא אומר, אני לא יכול לראות אדם. לא, אני לא יכול לראות אדם. מה זה? הפשט הוא פשוט מאוד. האמורים דיברו על מרס מן הטרה, הארבדומים האלה. כדי להבדיל בין דם תומה לדם תויר, אני לא יכול, כי כולם אדום. לך תבדיל באודם, מה היום, הרב הכי מומחה, לא יכול להבחין בין דם לדם. הוא יכול להבחין בין צבעים, נוטים לדם או לא נוטים לדם. למה? 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 מפני שאנחנו אחרי זה מחמירים, לא רק החמיש אדומים, 4 ושהפך להיות 5, אלא כל דבר שנוטה לדמימוס, אנחנו... אז לכן יכול להיות דבר כזה, שהיום מי שעושה שימוש, והוא לא עיוור צבעים, היה כאן אברך, אני אומר לכם, אברך מיוחד ומצוין, אפילו שליח, והיה לו גם יוירה יוירה וגם יודין יודין. וכשדיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אסור לך לפסוק במרס. ככה בדרך אגב ראיתי את זה. מה התברר? שהוא עיוור צבעים. אבל אני ידעתי שעיוור צבעים יכול להיות קצת, אבל מעניין מאוד, עשיתי לכל מיני בדיקות איתו, אז הוא יכול להבדיל רק בין שחור, הוא לא יכול להבדיל בין שחור לאדום, לסגול, בין צבעים קהים לצבעים בהירים. אבל הוא להבדיל בין לבן לבין שחור הוא יבדיל. שאלתי אותו, יש לך רכב, איך אתה נוסע? יש אדום, יש צהוב, יש... אז הוא אומר לי, הוא רואה מה למטה ומה למעלה. אמרתי לו, אברך יוירה יוירה יודין יודין. אמרתי לו, אסור לך לפסוק במראות. והיה כאן אברך שהיה לו, היה לו ליקוי חלקי, לא ממש דבר כזה. אבל אדם ש, שמבין פחות או יותר בצבעים, בדרך כלל נשים מבינות יותר בצבעים. זה הרי השיחה של אישה. אם תמות מן הצד ותשמע השיחה של אישה, תשמע שני דברים. או שהיא אומרת, זה מוצא חיים בעיניי, לא אומרת מוצא חיים בעיניי, או שמדברת על צבעים. זה שני הדברים שמרגישים את הנשיות. וכן אישה יותר מרגישה בזה. אבל אם אדם יודע בצבעים, היום אתה לא צריך להיות רבי יוחנן. היום אתה יכול, אתה יכול לפסוק, כי אתה לא מבדיל בין, בין אדום לאדום. אתה מבדיל בין דבר, נגיד בין כתום, אם הוא נוטה לאדום. או דבר שדום נוטה, זה כל אחד. אוקיי. בוא נראה, נדבר בקשר לצהוב. מה עושים עם צבע צהוב? צבע צהוב? צבע צהוב הוא צבע מותר. מה זאת אומרת? זה צבע מותר. בצהוב יש ככה, יש צבע צהוב כלימון, כאתרוג מבושל, כלומר אתרוג לא מבושל, אתרוג נו שיציב, אתרוג שיתבשל לגמרי על העץ, כן, או אפילו לא על העץ. אז ככה, יש צבע צהוב, יש צבע יותר כהה, כמו זהב בין, בין ש, כמו, גם, ב, גם בזהב, יש שתי סוגי זהב. יש זהב, היום כל הזהב שאנחנו רואים כאן, הנה יש לנו הרבה זהב כאן, זה הכל צבע בהיר יותר. אבל יש, בזהב של פעם, רואים את זה, יש זהב יותר כהה. נוטה קצת לאדום. זה זהב. עכשיו יש גם כן, זה צהוב כמו שעבה. שעבה, תכף נלך בצד המעשי. אתן לך מדגמות. עכשיו בצהוב, מה קורה עם הצהוב? סיפור שלם. במשנה, הקוויה במעללל אומר, הירוק לטמא. מה זה ירוק? ירוק, אנחנו מוצאים בשלושה נושאים בהלוכה, את המושג ירוק. במר אסדם, במר אסריג, ובמרא ריה, מי שלמד את ריפס הריה בסימן למדי בטריפס, כן, כשלמדו כאן טריפס, הבאתי ריה וניפחו את זה, ראו וראו מה שזה, מה שזה אומויז ואונויז ואינוניס דברדה וכל הדברים האלה, וידעו מה שזה לקוט בריה. מה זה לקוט בריה? ריה, מה זה ירוק? ירוק במשנה זה צהוב. למה אתה קורא לירוק צהוב? פשוט, כי אם אתה מתכוון לירוק כמו ירק, אתה תקרא לזה יורוק כקרסי. אם אתה אומר סתם ירוק, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא ירוק אלא צהוב. איך מגיע, איך, איזה מחוטונים הם הירוק והירוק הקרסי? המוכרחים להגיד שיש עוד יותר. הירוק יכול להיות גם כחול. בהלוכה, שלושת, מה שכתוב ירוק, זה יכול להיות צהוב, זה יכול להיות ירוק, יכול להיות כחול. איזה משמש זה? מה? זה כחול, כחול כרגע, זה משהו אחר, אבל ירוק. ירוק זה פשוט מאוד. הירק בשדה הוא ירוק. כשהוא מתבשל יותר מדי והוא כומל, הוא נהיה צהוב. ירק שיקמיל נהיה צהוב. זאת אומרת שיש בה, יש בה ירוק, יש בגנים שלו, ביסודות שלו, יש לו, יש לו את הצהוב. עכשיו, מה עם הכחול? טוב. אם אתה תיקח את אדום וכחול, תערב את זה, תקבל סגול. אם אתה תיקח אדום וצהוב, תקבל כתום. אז צהוב וכחול?
ירוק.
אז אומרים שהם מחותונים. וזה בשלושה נושאים. במרס דם, מרי אסריק, ומרי של ריה, טרפס הריה. בכלל יש שלושה צבעי יסוד בקשת. אדום, או אדום, כחול, צהוב. זה שלושה יסודות של צבעים. כלומר, יסוד הכוונה בלי תערובת. לבן זה לא טוב. עכשיו, מה אמרתי לך? בתערובת, אדום וצהוב זה כתום, אדום וכחול זה סגול, צהוב וכחול הופך להיות ירוק. באודם, אמרתי לכם, יש ארבע סוגים שנאסרו. זה צבע אדום סלק, כן, או סלק. צבע ארגמן, עוד יותר עמוק. צבע סגול וורוד. מה עושים עם המשנה הזאת? הקו ימנה מטמא את הצהוב. וההלכה היא לא כמותו. חכמים חולקים עליו. ויותר מזה, הפלא הוא שלא פוסקים ככה. מעניין מאוד שהדבר חמודויס בראש בשם תלמיד רבי ניינה בני יהודה פי בייז בני פרק בייז אומר שבני ישראל מחמירות על עצמן על טיפוס דם כחרדל, לא גודל של חרדל אלא צבע של חרדל. חריג מאוד, אף אחד לא אומר ככה. לא מצאנו בגמור דבר כזה, שצבע חרדל יהיה צבע תמי. צבע חרדל זה צבע צהוב חזק. אז אמר, אף על פי שלא מצאנו בגמור, אבל כדאי להחמיר. מה זה? מי זה? אין אחר השולחון אורך כלום, וכן המסורת, הצבע הצהוב כחרדל הוא טהור לכל העלמה. וזה פלא. מגיע שלו, בגמור זה על הגודל, והוא אומר את זה על הצבע. מה פתאום? השלו החמיר באפסק תיירה. באפסק תיירה, אז איזה צהוב? לא הצהוב הבהיר, אלא הצהוב הכהה כשייבה. הפלא הוא שאלתר רבי לפני שהוא הגיע למגיד, הוא היה שלוניק. אבל הוא לא שכח את זה, שהוא היה הגנצר חוסית של השלום. אל תראה בהלכס נידה לא מזכיר מילה וחצי מילה שהצבע צהוב, אפילו צהוב כשייבה, שיהיה בהפסק תיירה בעיה, לא מזכיר מילה, אף על פי שהוא היה שלוניק. זאת אומרת שהוא לא סבר ככה. בא חוכמה סודום, והחוכמה סודום הולך באותו עקבות של השלוש, אומר בהפסק תיירה צריך להחמיר. צריך להסביר את זה, אבל לפני זה אני רוצה פשוט לתת לכם מושג. דבר ראשון, מה זה צבע שייבה? אתם רואים, זה צבע צהוב של נר שמשתמשים בזה, כן, גם לדיקס חומץ וזה, אבל זה הצהוב, זה לא השייב האמיתי. אתה יכול לראות את זה לפי הריח. השייב האמיתי יש לו ריח. זה השייב האמיתי.
כן.
זהו צבע השייב האמיתי. אתה רואה את זה לפי הכיפור וכל הדברים האלה. זה, אם תחבב את זה, תשבור את זה. זה שייב.
לא
נהגו
שזה
שווה.
זה
שווה, שווה.
לא
נהגו
יותר
צהוב. עכשיו, זה כבר יצא מזה, אבל תשפשף, תראה את האשת לזה. תשפשף, תראה.
אז זה מונע לא לשווה,
אין שדר. טוב, הלאה. בוא נראה הלאה. כן? אתם תראו מרחוק. זה צבע אדום. זה צבע סגול. תתקרבו. אל תסתירו רק. זה צבע אדום. רק לא להסתיר את ה... צבע אדום, צבע סגול, צבע ארגמן.
ארגמן וורוד חזק.
כן, וזה צבע ורוד. אלו ארבעת הצבעים מדאורייתא. אבל הכניסו עוד חמישי שחור, קצת הצידה, כן? כיוון שהשחור, אלו שלא יהיו בשיעור, יכול לראות את זה אחרי זה בווידאו, כן? אז השחור הוא אדום של הקה. וכמו שאמרנו, אלה בהונגריה שסברו על חום, גם סברו, אולי זה אדום, רק היה בשמש, אז הוא הפך להיות חום כהה. עכשיו ישנו כתום, כמו אורנג'. רוב... צהוב כבר דיברנו, צהוב זה פשוט, נו. צהוב זה. צהוב כמו לימון, כמו אתרוג.
זה מותר.
כמו אתרוג, כן, גם מותר. עכשיו, מה קורה עם הכתום? הכתום, רוב השאלות של הבריחים, זה כתום אם הוא נוטה לאדום. כי אורנג' מצד עצמו הוא מר יותר. אבל אני פעם חשבתי אפילו לעשות דבר כזה, לעשות קטלוג כמו צבעי טמבור, ולעשות שלוש מחלקות, מה שוודאי טמא, מה שוודאי טהור, ומה בגבול, כמובן רק למוצים, לא לאנשים סתם, כדי פשוט ללמוד לדעת, מה שבטוח כן, מה שבטוח לא, זה ודאי אני יודע. מה על הגבול? את זה אני צריך שימוש. אז רוב השאלות כשהכתום, אפילו זה אמר שי והופך להיות עוד יותר, או הכתום, רוב השאלות זה בכתום, שהופך להיות, האם הוא נוטה משהו, לא יודע. טוב. עכשיו אני אגיד לכם דבר מעניין, עכשיו אתם יכולים לשבת. ובזה נסיים. יש עוד הרבה מה לדבר, אבל כבר עברנו...
חלק ראשון.
כבר עברנו את השעה ורבע. טוב, המושג הזה של לשאול הרב, כשאני הייתי יונגרמן אברך אחרי החתונה, אז עצמי, אצל מי הלכתי לשאול? אני כל פעם אהבתי ללכת לשאול דווקא לאלה, לא רק שיכול לפסוק לי טוב או לא, אלא על ידי כך יקבל קשר יותר לגדולים, מה שנקרא. והשתמשתי ברצון הזה בהרבה דברים, גם בקירוב לחסידס, כל פעם לקשר, אם זה לאדמו"רים ואם זה לגדולים. אז כך גם כן בקשר רציתי מה סתם לרב. אז בקרבתי לא רחוק, קראנו בגאולה אז, היה לא רחוק, רב אלישיב, ורחוק יותר בשער החסד היה רב שלמה זלמן. הם שניהם היו בהלכה גדולים מאוד. אז הרב אלישיב עוד לא ירבבו אותו בכל הפוליטיקה, ואני יודע מדבר שהייתי מעורב בזה, שהרב רצה, הרב פסק באיזו שאלה מאוד מעניינת בגיור, ואמר שהוא רוצה עוד שני רבנים שהצטרפו לזה, הרב זבין והרב אלישיב. הייתי מעורב בנושא הזה. בקיצר ראיתי שההבדל היה ככה, הרב אלישיב היה קשה מאוד לפתח שיחה. היה מתמיד עצום, באמת, מעין כמותו. אבל, זיכרון חזק מאוד. אבל בשם זמן, היה כזה חביב, נחמד, ומאוד, היה אפשר לבד. אבל זה לא היה בקרבת... אז כל השאלות הייתי שאל את הרב אלישיב. אני בא פעם בא ושאל אותו שאלה, מה קרה שכל המוצים, כולם מחמירים באפסק תיירה, אם יש בזה מרי שייבה, כולם מחמירים. מרי שווה, כבר אמרנו.
גם היום?
גם היום. מה השאלה? אמרתי לו, הרי לא פוסקים כמו הקוויה במלאלה, וגם לא פוסקים... זה אותו דבר, כן. וזה מרטור, בשיבה סיומים זה מרטור. מה פתאום זה צמח בהפסק תאה שזה מרטור? למה להחמיר? ובפרט, אמרתי לו שהרב שולחן ערוך לא מזכיר מילה אחת מזה. טוב, אמר לי, ואנחנו ידעת את החומוס, אבל הם מחמירים. אז אמרתי לו, אם אפשר להגיד לרב, איזה הסבר שנראה לי שמרנור נראה, נשמע. אמרתי לו כך, אוי סומוקם באישו, כמו שיש באוזן יש רטיבות ויש באף רטיבות, יש באוי סומוקם באישו רטיבות. הצבע של הרטיבות זה צבע קרם. כל אחד יודע מה זה קרם. כן, אתה יכול להגיד ככה, יש לבן כמו זה, יש לבן כמו זה, זה כבר קצת קרם. יש אוף וייט, יש לבן כשלג, ויש קרם, יש קרם. זה הגמרא כבר נודע קצת, זה כבר בין אוף וייט לקרם. כן, זה צבע, הצבע של אישה. בואי סמוקים, זה קרם שקוף. ומילא, כיוון שבהפסק תיירה, האישה יוצאת מחס קסטומה לחס קסטרה, היא הייתה נידה. עכשיו כמובן היא צריכה לטבול, אבל מהתומה של הנידה, מעיקר הנידה היא יוצאת. לכן אני צריך שיהיה צבע... צבע טהור. אז מיד שאל אותי, נו, אבל הצבע הרי הזה צבע טהור? אמרתי, כן, אז יש לי. אני משתף כאן עוד משהו. כי הרי יכול, אם ככה, יכול להיות גם ירוק, גם ירוק ממש. או כחול, או רכבי זוזות, כל מיני צבעים, או לבן. נגיד, לבן לא, אבל כל צבע. אמרתי, היות שהמקום הוא מאוד שרירי, ואותו רחם מתעמק והופך להיות כמו אגרוף של אישה, אבל ככה זה מאוד מצומק. אני חושש, אולי כשאתה לוקח דבר שהוא מצטמק, או תיקח, תיקח יד. אז יש יד ויש הסדקים. על זה נדבר אולי בפעם הבאה, כל הנושא הזה. מה זה חורים וסדוקים? על פי זה נבין את זה. אני מפחד, אולי יש נשאר שעיריות של דם אדום שהוא מתערב עם הקרם, דם אדום המתערב עם הקרם הופך להיות בצבע שייבה. אומר, זה נכון, זה גם יפה וגם נכון. וזה נראה נכון, באמת נכון. לכן אין מחמאה, אבל אל תראה בזובר. אם זה מראה תואר בכל פעם, נכון שכאן היא צריכה לצאת, אבל כיוון שבעצם היא, זה מראה תואר, זה מספיק אפילו כשהיא עוברת מחזקס תומי לחזקס תארי. אבל בפועל, כולם, אבל אני אגיד לכם עוד משהו. טוב, זה נשאיר את זה שוב.